יש איתי את קרן ואופיר, שלום לכם.
היי, שלום.
ברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט שלנו, חד ושתיים א'. בפרק הראשון דיברנו על המושג של האינטגרל, בנינו אותו מאפס, סכומי דרבו, מלא מלא דברים, שמו אותם ביחד חבילה אחת, ויש לנו עכשיו מושג שנקרא אינטגרל. יש שם גם קבוצה של פונקציות שנקראות אינטגרביליות, שעליהן אפשר לעשות את האינטגרל הזה. אוקיי? והיום בפרק אנחנו רוצים לדבר על משהו קצת יותר פרקטי, של מה עושים עם זה אחר כך, איך מחשבים את זה, הרי הוא לא בא סתם, הוא בא בתור שטח מתחת לגרף של איזה פונקציה, זה מה שאנחנו רוצים לדעת איך לחשב אותו. ויש לנו שני כלים מאוד שימושיים, שנקראים במשפטים היסודיים של החדווה, הם בעצם לדבר על זה שהם בעצם מאוד דומים אחד לשני, בהרבה מקרים זה אותו כלי. אבל אנחנו רוצים להתחיל בקודם כל להגיד מה הם, ואחרי זה קצת להשוות ביניהם. מתי הם שונים, מתי הם זהים. אוקיי? אז אופיר, תתחיל אתה.
נכון, אז באמת יש לנו שני משפטים יסודיים בהקשר הזה, אז אני אתחיל לתאר את המשפט הראשון, שנקרא המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. הוא מדבר על מצב שבו יש לנו פונקציה f קטנה, פונקציה על הקטע, על איזשהו קטע סגור a, b, פונקציה אינטגרבילית. ברגע שאמרנו שהיא פונקציה אינטגרבילית, יש לנו את האופציה בעצם לעשות לאינטגרל, ויותר מזה, אנחנו גם יודעים שהיא אינטגרבילית על כל תת קטע, אז אנחנו יכולים להגדיר את הפונקציה שנקרא לה כרגע f גדולה של x, שהיא פונקציה בעצם שמחזירה את האינטגרל מ-a עד x של הפונקציה f קטנה.
אוקיי, אז מכל פונקציה f קטנה, בנית פונקציה חדשה f גדולה?
בדיוק. בניתי פונקציה חדשה f גדולה, שהיא נותנת את השטח עד x, באיזשהו מובן, אם אנחנו רוצים לחשוב ככה לאינטגרל, והיינו רוצים, זה המשפט היסודי של החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, היינו רוצים איכשהו לקשור את המושג הזה של שטח, שבנינו עם סכומי דרבו וכל זה, בעצם לתכונות של הפונקציה. אז המשפט הראשון, שהוא המשפט, מה שנקרא המשפט היסודי, מדבר על מצב שבו בפונקציה שלנו f קטנה, יש לה איזשהם נקודות רציפות. המשפט, מה שהוא אומר זה שבכל נקודה כזאת, x0, שהיא נקודת רציפות של f קטנה, אז הפונקציה שהגדרנו, f גדולה, הפונקציה של האינטגרל, בנקודה הזאת היא תהיה גזירה, והנגזרת שלה שווה בדיוק ל-f קטנה, ב-x0. כאילו, באיזשהו מקום זה אומר לנו שהפונקציית האינטגרל הזאת היא גזירה בכל הנקודות שבהן f קטנה היא רציפה, ובנקודות האלה באמת הנגזרת של f גדולה היא f קטנה.
אוקיי, אז שנייה, נפתח את זה לשני מקרים, אז אפשר לדבר שנייה על המקרה שבו f קטנה היא פשוט פונקציה רציפה.
בדיוק.
במקרה הזה אנחנו יודעים שהיא אינטגרבילית, עכשיו הגדרת לי f גדולה, ומה שאתה אומר זה ש-f גדולה, הנגזרת שלה זה f קטנה.
בדיוק, אז במקרה הזה, שהוא המקרה כאילו אולי הכי נחמד, שהפונקציה רציפה בכל הנקודות, אז הפונקציה שהגדרנו f גדולה, שהיא האינטגרל, היא בדיוק הקדומה של f קטנה. זה נותן לנו כבר את הקשר הראשון בין פונקציה קדומה, אינטגרל לא מסוים, לבין האינטגרל המסוים שאנחנו למדנו.
אוקיי, אני אעצור אותך שנייה, אז קודם כל אמרת הקדומה, אבל יכול להיות שיש לה יותר מקדומה אחת, נכון?
נכון.
אוקיי, זאת אומרת, אם היא משפחת הקדומות, וכל שתי קדומות נבדלות בקבוע, זה חשוב לדעת שזה מחדווה אחד נובע.
נכון.
מי שלא יודע את זה, חוזר אחורה ונזכר, שאם שתי פונקציות יש אותה נגזרת, אז הן נבדלות בקבוע. אוקיי, ובמקרה שאף קטנה רציפה, המשפט היסודי, הוא באמת אומר לנו את הכל.
בדיוק, הוא גם אומר לנו בעצם שהפונקציית האינטגרל הזאת היא בעצמה איזושהי קדומה, וזה נותן לנו בעצם, שזה מה שניוטון לייבניץ יגיד עוד רגע, שאם נרצה לחשב את האינטגרל, אז מספיק לנו למצוא את אחת הקדומות האלה, ובגלל שהאינטגרל עצמו נבדל בקבוע מאחת הקדומות האלה, אפשר יהיה לחשב אותו ככה. על ידי זה שניקח את האינטגרל בסוף, פחות האינטגרל בהתחלה, שזה איכשהו המשפט הבא שאנחנו רוצים.
אוקיי, אבל עוד לפני שנגיע אליו, אפשר להגיד גם עוד משהו, שבחדווה אחד למדנו על נגזרת, ועכשיו באמת המשפט הזה שאמרת אומר שנגזרת ואינטגרל הם הפוכים אחד לשני, במקרה שבו הפונקציה f קטנה הזאת, שלה אני עושה אינטגרל, היא רציפה.
היא רציפה.
אז באמת זה שתי פעולות הפוכות אחת לשנייה. אפשר להגיד אפילו במילים מפוצצות, שני אופרטורים, נכון? לוקח פונקציה אחת, מחזיר פונקציה אחרת, ואופרטורים שהם הופכים אחד לשני.
כן, ממש.
אם הייתה להם מטריצה, היינו הופכים את המטריצה, אבל זה אינסוף ממדי, ואנחנו לא רוצים לעשות דברים כאלה. כרגע.
אולי שווה גם להעיר שכאילו, למה עובדים קשה, כאילו להראות דוגמה שאינטגרביליות, באופן כללי לא קורר קיום קדומה, נכון?
נכון, כלומר, אז אנחנו אומרים, זה לא מיידי אולי להגיד עכשיו שלפונקציה אינטגרבילית יש קדומה, זה לא דבר מיידי, אבל אמרנו כרגע במקרה שאנחנו פונקציה רציפה, אז מצאנו איזה שכן.
כן.
ובמקרים, שוב, הוספנו פה עוד איזשהו תנאי, כן? שוב, אני מזכיר רגע, מה שהמשפט היסודי אומר, הוא מדבר משהו נקודתי על נקודות רציפות.
נכון.
אם הרחבנו אותו למצב שהפונקציה כולה רציפה, אז הוא ממש נחמד והוא אומר לנו הכל. אבל אולי לפני שאנחנו עוברים לזה, נדבר שנייה על ניוטון לייבניץ, שהוא ככה איכשהו משלים לנו את התמונה הזאת.
כן.
של פונקציות אינטגרביליות.
כן, אוקיי, אז נכון, אז מה שניוטון לייבניץ אומר, הוא אומר, אוקיי, נניח שיש לי פונקציה אינטגרבילית בקטע סגור, ה-f קטנה הזאת, ובנוסף נניח עכשיו שיש לה קדומה, אוקיי? אז במצב כזה נסמן את הקדומה ב-f גדול, אז אנחנו יודעים לחשב את האינטגרל, כן? לחשב את האינטגרל מ-a עד b של f של x dx, זה בעצם F של B פחות F של A. F גדול, כן. הקדומה ב-B פחות הקדומה ב-A. וכן, אז פרקטית, כמו שאתה אומר, נכון, לחשב קדומות אנחנו יודעים, עשינו את זה שבוע אחד, עשינו מלא מלא אינטגרלים, אז אוקיי, אז פשוט בוא ניקח את הקדומה ונציב בה את B ו-A.
בדיוק, אז ניוטון לייבניץ באיזשהו מקום, הוא בעצם המשפט ככה, שברגע שהפונקציה אינטגרבילית ויש לה קדומה, שעוד פעם יש כל מיני מקרי קצה שאולי נזכיר עוד רגע, אבל במקרה שיש לה קדומה, אז זה כבר ממש נותן לנו כלי חישובי. אנחנו רוצים לחשב אינטגרל, אנחנו לא נלך ככה אחורה לסכומי רימן וכל הבלגן הזה, שזה מאוד מאוד חשוב כדי להגדיר הכל בצורה פורמלית, אבל קשה מאוד לחשב, אלא אנחנו פשוט נעשה איזושהי עבודה טכנית, אנחנו נמצא את הקדומה, נציב בסוף, נציב בהתחלה, ובום, חישבנו את האינטגרל כמו קסם.
אוקיי, אבל רק שנייה שאני אבין, אז לגלות שלפונקציה יש קדומה, אפשר לעשות זה נגיד פרקטית, כי פשוט אתם, יש לכם מחסן של דוגמאות בראש, ונותנים פונקציה ואתם איכשהו מנחשים, או באיזושהי צורה מתוחכמת, מוצאים ניחוש הגיוני למי הקדומה שלה. נורא קל לבדוק אם היא קדומה שלה, אבל אין לנו, עד שהגיע המשפט היסודי, בעצם משפטים כאלה כלליים, שלפונקציות כאלה וכאלה יש קדומה.
נכון.
נכון? וזה בדיוק מה שקרן אמרה קודם, שהמשפט היסודי הוא בדיוק זה שמבטיח לנו, שלפונקציות רציפות יש קדומה.
בדיוק. אז, נותן, אז מה שקרן אמרה קודם באמת, זה שלפונקציות, המשפט היסודי אמר לנו שלפונקציות רציפות יש קדומה, וגם שאם אנחנו לא מצליחים למצוא ביטוי, או במקרים אפילו מסוימים ואכזריים כאלה, אין לנו איזשהו ביטוי סגור, תמיד יהיה אפשר לכתוב את הפונקציה מ-A עד, האינטגרל מ-A עד X, והנה, יש לנו קדומה. אין לנו אולי ביטוי אלגברי מפורש כדי לחשב אותה, אבל יש לנו משהו שאפשר לעבוד איתו, ויש לו תכונות מסוימות.
נכון.
אוקיי, וזה עובד אבל כשהפונקציה F קטנה היא רציפה.
שהיא רציפה.
נכון.
ואם חשוב לנו קדומה, אבל נגיד חוץ מלעת מהמספר סופי של נקודות, אז זה יעבוד לנו כשהפונקציה F קטנה היא רציפה, חוץ ממספר סופי של נקודות.
בדיוק. ושוב, ויש בזה משהו שאנחנו יכולים גם להבין שהוא לא שלם באיזשהו מקום, כי אנחנו רואים שזה עובד כשהפונקציה היא רציפה או משהו כזה, אבל אנחנו יודעים, אם F קטנה היא כאילו משחקת את התפקיד של הנגזרת שלנו, אז אנחנו יודעים מחדווה אחד שנגזרת לא חייבת להיות פונקציה רציפה. יכול להיות למצב שפונקציה היא נגזרת של משהו, אבל היא לא רציפה. אבל מצד שני, כן, יש לנו מגבלות על איזה סוגים של רצופות יכולות להיות לה, ודברים כאלה, או תכונות היא מקיימת, היא כן מקיימת דרך ביניים. אז פונקציה שהיא נגזרת, היא אולי לא חייבת להיות רציפה, אבל כן יש לה תכונות נחמדות.
כן.
זה במצב שהפונקציה שלנו יש לה קדומה, אם אני רק יודע שיש לה קדומה, למשל.
פרקטית, סתם לשאול אתכם, אז אפשר להשתמש כשפונקציה היא רציפה או רציפה פרט למספר סופי של נקודות, באמת שני המשפטים עוזרים לנו ואומרים בערך אותו דבר. פרקטית לא כל כך משתמשים לפונקציות שהן לא רציפות חוץ למספר סופי של נקודות בדברים האלה, נכון? או שכן?
נכון, לא, אני חושב שלפונקציות שהן כאלה לא רציפות באיזושהי קבוצה מאוד גדולה, אבל עדיין אינטגרביליות, אז אין לנו הרבה, כאילו, זה לא ממש שימושי המשפטים.
זאת אומרת, אולי נגיד, הפעם היחידה שנדבר על זה, זה בעצם עכשיו, שאתם תסבירו לי שיש מקרים שניוטון לייבניץ שימושי לי, ואני לא יכולה להסיק אותו מהמשפט היסודי. נכון? אתם רוצים לתת מקרה שבו ניוטון לייבניץ נותן לי דרך לחשב אינטגרל? כן? פונקציה שאני יכולה להפעיל עליה את ניוטון לייבניץ כי יש לה קדומה, אבל אני לא יכולה להפעיל עליה את המשפט היסודי כי היא לא רציפה. נכון?
כן, אוקיי, זה יכול להיות מצב כזה, כן, יכול להיות מצב, אז לא רציפה תלוי בכמה נקודות, אבל יכול להיות מצב כזה שיש לי פונקציה שאני יכול לגזור אותה ולקבל נגזרת שהיא לא רציפה בהרבה נקודות, עדיין אני אוכל לעשות ניוטון לייבניץ על הנגזרת הזאת, כי יש לה קדומה, אבל המשפט היסודי לא ייתן לי הרבה, כאילו.
אוקיי, אז דוגמה לפונקציה שהיא נגזרת והיא לא רציפה? יש לנו כזאת?
מכירים טוב. כאילו, כן, יש.
יש אחת.
יש אחת שלך, כן, בשלוף ככה, כן. אז הדוגמה המוכרת זה x בריבוע סינוס 1 חלקי x.
אוקיי, זאת הקדומה.
זאת הקדומה. אם נגזור אותה, אז הנגזרת שלה לא רציפה ב-0.
אוקיי.
אבל אולי זה קצת... אוקיי, זה עונה על השאלה שביקש דוגמה כזאת, אבל...
נכון.
אם נרצה להביא גם דוגמה לפונקציה שיש לה קדומה, אבל שהיא לא אינטגרבילית, נכון?
לא, אבל אינטגרבילית זה כן תנאי בניוטון לייבניץ.
נכון.
אני חייבת אינטגרבילית.
אבל זה כאילו מעניין להגיד לא בניוטון לייבניץ, במשפט היסודי. כאילו אנחנו אומרים, אם היא רציפה, אז יש לה קדומה. אבל אני בא לתת להם דוגמה ששימו לב שאינטגרביליות באופן כללי, זה לא מבטיח קיום קדומה. לתת איזו דוגמה כזאת שפונקציה שאינטגרבילית, כאילו, שיש לה קדומה, אבל... סליחה, בלבלתי בזה. שאינטגרבילית ואין לה קדומה, וגם לתת דוגמה בניוטון לייבניץ שיש לה קדומה, אבל היא לא אינטגרבילית. כדי להראות שזה כאילו... שזה לא משהו כללי, כאילו, כן?
אוקיי, זה משהו שקשור לשני המשפטים היסודיים האלה, שצריך להבין שיש פה משחק בין כמה דברים. יש פה משחק בין אינטגרביליות, שזה איכשהו התנאי בכל המשפטים היסודיים שאנחנו מדברים, לבין רציפות מצד אחד, בנקודות מסוימות אולי, לבין קיום קדומה. ומה שנראה לי קרן מנסה להגיד זה שצריך לשים לב שאף אחד מהדברים האלה פחות או יותר לא גורר אף אחד. כלומר, במשפט היסודי אנחנו רוצים אינטגרביליות ורציפות בנקודות מסוימות כדי להסיק משהו. במשפט ניוטון לייביס אנחנו רוצים אינטגרביליות וקיום קדומה. אבל חשוב לזכור, אני חושב שזה מה שחשוב כאילו לזכור פה בדוגמאות, שיכולה להיות אינטגרבילית בלי שיש קדומה, ויכולה שתהיה קדומה בלי שתהיה אינטגרבילית.
כן.
אז
אוקיי.
צריך כן, לזכור זה את הדברים האלה. אז לצורך העניין, פונקציית רימן שראינו בשיעור, אז היא פונקציה שהיא אינטגרבילית, אבל אין לה קדומה.
נכון.
כן, אתה רוצה להזכיר מה הולך שם, או ש...
לא ממש. זו פונקציה שהיא רציפה בכל האי-רציונליים, כאילו, ולא רציפה בכל השאר.
אוקיי.
פשוט מספר תאים שבהם התנודה גדולה, הוא סופי. אוקיי. אפשר לשלוט בתנודה.
אז פונקציית רימן, כל אחד עושה גוגל ונזכר מה היא אומרת. נזכר בהגדרות אינטגרביליות ומראה לעצמו או לעצמה שהיא אינטגרבילית. אבל, מה ההסבר לזה שאין לה קדומה?
לתכונה דרבו. אין לה
היא לא יכולה להיות נגזרת של שום דבר.
היא לא יכולה להיות נגזרת של שום דבר.
אוקיי, אבל אם בכל זאת אני מחשבת לה את האינטגרל, כי אני יודעת שהיא אינטגרבילית, חישבתי את האינטגרל מ-A עד X.
כל הזמן אפס.
אז הוא יוצא כל הזמן.
הקדומה שלה צריכה להיות פונקציה קבועה, כאילו, וזו פונקציית רימן, היא לא קבועה.
אוקיי, אז אנחנו מקבלים פונקציה F גדולה, שהיא פשוט כל הזמן אפס, לכן גם הנגזרת שלה כל הזמן אפס, ואנחנו רק שמים לב שהמשפט היסודי כן מתקיים, בנקודות רציפות של פונקציית רימן, שזה כל הנקודות האי-רציונליות, הנגזרת שווה לפונקציה, נקודות האי-רציפות לא מתקיים, ואין לי שום דרך לשחזר מהקדומה הזאת את הפונקציה המקורית שלי. נכון?
כן. ומצד שני, כשאנחנו, אם אנחנו רוצים לדבר שנייה רק על המצב שבו פונקציה שהיא כן יש לה קדומה, אז יכול להיות מצב שאני, יש לי פונקציה, אני גוזר אותה. א', יכול להיות מצב שאני אקבל בכלל פונקציה לא חסומה, שאני גזרת לא חסומה, ואז היא בטח לא תהיה אינטגרבילית. ויכול להיות גם מצב שאני אקבל פונקציה כאילו שהנגזרת שלה כן תהיה חסומה, אבל עדיין כאילו היא לא תהיה אינטגרבילית, שזו אולי דוגמה קצת יותר מסובכת שאנחנו פחות נכנסים אליה, אבל אפשר להגיד שהיא קיימת.
זו דוגמה של פונקציית וולטרה. שוב, מי שרוצה יכול לעשות גוגל, זו פונקציה שמדביקים בה המון פונקציות כאלה עם האי-רציפות הזאת, עם המעצבנת של הנגזרת. ואיכשהו מייצרים מזה משהו שהוא...
כן, בשביל זה צריך קצת חומר אולי יותר מתקדם, אולי נמשיך לדבר על זה מתישהו בהמשך הקורס, כדי לבנות פונקציות כאלה, מוזרות כאלה.
אוקיי.
אבל זה כן תופעה שיכולה לקרות.
בסדר, אבל שוב, במקרים העיקריים של הקורס, שזה פונקציות F קטנה שהן רציפות, או רציפות מספר סופי, או שאנחנו יש לנו איזושהי שליטה על האי-רציפות שלהם, שני המשפטים אומרים בערך אותו דבר, זה נותנים לי דרך נורא נעימה ויפה, לחשב אינטגרל מ-0 עד X של איזושהי F קטנה.
לגמרי, כן.
שזה כוח עצום.
כן, זה מטורף, כי כאילו, שוב, בטח אם חושבים על כמה קשה עבדתם בפודקאסט הקודם כדי להגדיר מה זה אינטגרל בכלל, ולהגדיר אינטגרביליות, ואז מקבלים משהו שבאמת קשה לחשב אותו, אם רוצים מספר. יש שם איזשהו גבול של איזושהי סדרת סכומים, משהו שבאמת קשה לחשב אותו. ועכשיו, על ידי פעולה שהיא, אני לא אגיד טכנית כמו לגזור, כי קצת, צריך בה קצת יותר דמיון, אבל בכל זאת, יחסית טכנית, אפשר ממש לקבל את המספרים האלה, שזה משהו, כן, זה משהו די מרשים.
כן, זה משהו די מדהים. אם חושבים על ארכימדס שמחשב שטח של עיגול עם המון פוליגונים וסדרה, וצריך לראות מה הסכום של הסדרה הזאת לנו שואף, עכשיו פשוט הוא מוצא קדומה.
ממש, מחשב. כן. חשב כל מיני שטחים של צורות עקומות כאלה במישור, ואפשר בגדול לחשב להם את השטח די בקלות.
כן.
אוקיי, שזה מצחיק, כי בעצם נגיד מהנדסים, אז הם ישר עושים את זה, לא צריך לחשוב על כל מה שקרה קודם.
נכון, אבל מבחינתם זה אוטומטי, לא צריך לחשוב בכלל איך זה מוגדר.
אוקיי, אבל אנחנו עכשיו קישרנו את המושג המסובך הזה של אינטגרל, עם המושג היותר פשוט של קדומה, ולחשב את ההפרש בין קדומה. אז אולי אני אוביל אותנו ככה הלאה, וישאל, האם בכל זאת יש איזה שהם תרגילים שבהם נידרש בחזרה להיזכר בזה שזה בא מאיזה סכום רימן או סכום דרבו? כי לכאורה אפשר להגיד לתלמידים, אוקיי, עשינו את כל זה, יש לנו את זה כמו שבנינו, נגיד, פעם את הממשיים, או הגדרנו חזקה אי-רציונלית, ועכשיו תזרקו את זה לפח, כי לעולם לא תשתמשו בזה יותר. זה לא נכון, נכון? אפילו במבחן, מילת הקסם, שגוררת מאזינים חדשים, אפילו במבחנים לפעמים יש שאלות שבהם צריך בכל זאת לדעת מה זה סכומי רימן, ולא רק שאלות של הגדר סכום רימן.
נכון, אז אני חושב שמעבר לעניין שאני כן חושב שכמתמטיקאים חשוב לנו שלדברים יהיו, שהדברים יעמדו בצורה מוצקה על איזשהו בסיס מוגדר היטב, יש פה גם עניין כאילו טכני שאפשר לשאול עליו, כלומר, אנחנו אומרים שמצד אחד עכשיו אנחנו יודעים לחשב אינטגרלים באמצעות זה שמוצאים קדומה לפונקציה, אבל אם אנחנו מסתכלים אחורה מאיפה באנו, אנחנו אומרים, אוקיי, אני יכול לעשות גם את הכיוון ההפוך, יכול להיות שעכשיו אני רוצה לחשב גבול של איזושהי סדרה, ואם במקרה אני אצליח ככה לעבוד קשה לפעמים ולהקם את הסדרה הזאת ולהציג אותה כבעצם גבול של סכומי רימן של איזושהי פונקציה עם עדינות ששואפת לאפס, אז את הסדרה הזאת, את הגבול שלה, אני אוכל לחשב בדיוק על ידי האינטגרל. נכון?
נכון.
אוקיי, זאת אומרת, הגבולות האלה, נגיד שארכימדס חישב, אז עכשיו, במקום לחשב אותם בלא יודעת איזה דרך שהוא חישב, אתם אומרים, אני יודע שזה שווה לפאי, כי זה השטח של מעגל.
בדיוק.
נכון. אז עכשיו קיבלת איזה גבול במתנה. אז אולי תעשו איזה דוגמה כזאת מאוד פשוטה לזה, אני מניחה שבתרגילי בית מקבלים דוגמאות יותר מסובכות.
כן, בתרגילי בית נצטרך קצת יותר לעבוד קשה בשביל להבחין בכלל שזה סכום רימן של איזושהי פונקציה אינטגרבלית.
איזשהו סכום, איזשהו גבול של סכומים, איזושהי סדרה שאנחנו רוצים לחשב את הגבול שלה, ואנחנו רוצים לראות אם אנחנו מצליחים לראות בתוך הסדרה הזאת בעצם, האם היא מייצגת איזשהם סכומי רימן של איזושהי פונקציה.
נכון, okay. מה יש לי בסכום רימן? מה מרכיב את סכום?
שנייה, אני אזכר. הסכום רימן היה לנו סכום דלתא X, F של... דלתא XI, דלתא XJ, סליחה, F של XJ, או F של איזשהו TJ נקודות מתאימות.
נכון.
נכון? אז מחלקים את הקטע לתת קטעים, שמתחילים ב-XI מינוס 1, נגמרים ב-XI, או J, ובוחרים בתוכם נקודות מתאימות, ועושים את הסכום הזה שאמרנו.
נכון.
אז אתם רוצים שהסכום הזה, הדלתות כפול הערכים של הפונקציה בנקודות, שהמתאמיות שתבחרו, יצא לכם בדיוק, מה היה לך?
זה סכום של 1 חלקי n כפול e ב-j חלקי n.
נכון.
אוקיי? 1 חלקי n זה דלתא, זה כאילו האורך של הקטע. בעצם לקחנו את הקטע 0-1, חילקנו אותו ל-n קטעים שכולם באותו אורך 1 חלקי n, זה ה-1 חלקי n, ואז לקחנו את הפונקציה e ב-x ודגמנו אותה, באיזשהו, בעצם בנקודה הימנית של הקטע, במקרה הזה שזה E בחזקת J חלקי N. J חלקי N זה הנקודה הימנית של כל פעם של הקטע, כש-J רץ מ-1 עד N. אז בעצם קיבלנו פה סכום, שהוא מייצג בעצם את סכום רימן של הפונקציה E ב-X בקטע 0-1, עם חלוקה אחידה כזאת של הקטע 0-1 לקטעים באורך 1 חלקי N.
נכון.
אז כל התורה שראינו, זה במקרה גם בפונקציה הזאת יוצא סכום דרבו עליון, אני חושב, כי הנקודה הימנית היא המקסימלית, אבל גם אם לא... זכרנו את זה, אז יש לנו כאן איזושהי חלוקה ואיזושהי בחירת נקודות, ובגלל שהפונקציה היא ב-X אינטגרבילית, אנחנו יודעים שהסכום רימן הזה, כש-N שואף לאינסוף, אז אני יודע את זה מהמשפט היסודי, כי אני יודע שהיא רציפה.
אבל... מצוין, לא, צריך להם, צריכים גם לדעת להסביר.
צריך להגיד שהיא אינטגרבילית.
לא סתם חוכמה להגיד את סכום רימן של איזושהי פונקציה, אבל אנחנו חייבים לדעת שהיא אינטגרבילית, וגם לבדוק את העדינות.
בדיוק, נכון. אז מצד אחד בדקנו, הבנו, ניסחנו, סליחה, נימקנו למה הפונקציה הזאת אינטגרביליטי ב-X, ועכשיו אנחנו אומרים, אז יש כאן סכום רימן עם איזושהי עדינות של החלוקה. העדינות של החלוקה במקרה הזה היא 1 חלקי N, לכן כש-N שואף לאינסוף, העדינות שואפת ל-0, ואז מזה שאינטגרבילית, אנחנו יודעים אני לא רוצה, זה לא יהיה טור, כן? זה גבול של סכומים, שהוא הולך בעצם לאינטגרל. ברגע שאני יודע שהוא הולך לאינטגרל שלי ב-X, אוקיי, אז מצד אחד יכול לבוא מישהו להגיד, זה לא עזר לי הרבה, כי אני לא יודע מה האינטגרל שלי ב-X, אבל בעזרת ניוטון לייבניץ, אני יודע שזה פשוט לקחת קדומה ל-E ב-X, שזה E ב-X, ולהציב את הסוף, פחות להציב את ההתחלה, שאנחנו מקבלים E פחות 1.
E פחות 1.
אז מקבלים כן. איזשהו מספר לא הכי כיפי בעולם, אבל בסדר.
אוקיי, אבל צריך להגיד שבחרתם באמת דוגמה נורא נורא פשוטה של פונקציה שמחשבים. וספציפית, אם תלמידים יכתבו עכשיו את הסכום הזה, כנראה שהם יראו גם שזה מין סכום גיאומטרי כזה. אפשר לחשב את זה גם בידיים.
אפשר לחשב אותו בעוד דרכים, כן.
וצריך באמת, זאת אומרת, כדאי לחשב אותו בידיים ולהשוות עם התוצאה שיצאה לנו. כן? כי לא צריך גם לשכוח את כל היכולות שהיו לנו פעם, של לחשב סכומים ותורים גיאומטריים וזה. אבל ברגע שהייתם בוחרים פונקציה קצת יותר מעניינת, כמו x, e ב-x או משהו כזה, כבר לא היה יוצא איזשהו סכום כן. שקל לחשב אותו.
נכון. לגמרי. אז יכול באמת לתת לנו כלי לחשב גבולות של סדרות שלא היה לנו עד היום. זה כן נותן לנו איזשהו כלי חדש. הדוגמה כן. הזאת היא רק למען הפשטות, אבל אם... שלא נדבר על זה שאני יכול גם לעשות כל מיני מניפולציות אלגבריות על מה שקורה בתוך הסכום, וככה איכשהו להסתיר את העובדה שזה סכום רימן, כאילו שזה יכול להיות עוד איזה קצת עבודה.
כן, זה כבר מרושע, אבל...
מרושע, אבל אולי ניתקל בזה מתישהו.
כנראה שכן.
בקורס הזה?
כן, החיים אכזריים.
ככה זה עובד, כן.
כן, בכל אופן זה כזה טיפ, שאם רואים איזשהו גבול של סכום, הרבה פעמים כדאי לנסות לראות אם אפשר לחשוב עליו בתור סכום רימן של איזושהי פונקציה באיזשהו קטע, ואז ברגע שהפונקציה אינטגרבילית והעדינות שואפת לאפס, זה נותן דרך לחשב גבול חדש של סכום שאולי לא הכרנו קודם.
בדיוק. עוד איזשהו כלי לאוסף לחישוב גבולות כאלה. מסוג מסוים.
אוקיי. יפה. מה עוד? לאן הולכים מכאן?
אוקיי, אז כאילו, איך לחשב קדומות זה משהו שכאילו לא מדברים עליו פה כל כך, אבל עשינו תרגול על זה, איזושהי פעולה, נקרא לה חצי טכנית שככה דיברנו עליה קצת. אני חושב שמשהו שמעניין לחשוב עליו זה קצת... מה אנחנו כן יודעים עוד להגיד תכונות, או על הפונקציה הזאת שהיא האינטגרל, או על האינטגרל עצמו של פונקציה. דברים שראינו למשל, זה כל מיני משפטי ערך ביניים כאלה, שאפשר לפרש אותם בכל מיני דרכים שקשורים לאינטגרל.
אוקיי, אז בסדר, אולי צריך כזה, בגלל שלא נראה לי שנעשה פרק ספציפי הזה, אז באמת שיטות אינטגרציה זה עוד כזה דבר שעושים. עשיתם את זה הרבה בשיטות חישוב קדומה, אבל עכשיו אנחנו יודעים ששיטות אינטגרציה ושיטות חישוב קדומה זה בעצם מדבר על אותו דבר, לפחות כל עוד הפונקציות רציפות. אז אני פשוט אנסה לקשור את זה גם לערך ביניים את העניין הזה, אז אינטגרל של סכום זה סכום האינטגרלים, כמו שנגזרת היא לינארית גם אינטגרל, מאוד נוח ומאוד שימושי. אבל אינטגרל של מכפלה, זה לא מכפלת האינטגרלים, וגם אינטגרל של הרכבה, זה לא הרכבת אינטגרלים, לא שיש לזה משמעות. ולכן יש לנו שתי שיטות אינטגרציה לטפל כאילו במקרים האלה, אז עם מכפלה אנחנו יכולים לטפל עם אינטגרציה בחלקים, שזה מחליף אינטגרל אחד באחר, אבל זה לא פותר את זה, זאת אומרת, לפעמים. לפעמים מקל, ואינטגרל של הרכבה גם, אין לזה נוסחה, אבל אם אתה מזהה שהדבר שלך הוא לא בדיוק הרכבה, אלא הרכבה כפול לזה נגזרת פנימית, אז פתאום שינוי משתנה, זה הדבר הטבעי לעשות. כל זה דברים טכניים באמת, אפשר להגיד, של שיטות לחשב דברים. אבל לפעמים יש לי אינטגרל של מכפלה, ואני לא, אינטגרל של חלקים נגיד לא עוזרת לי, ואני בכל זאת רוצה איכשהו לטפל בו, להגיד עליו משהו. וזה לפחות בכיתה, ככה הצגתי את זה, זה היה קישור לזה. יש איזה שלושה משפטי ערך ביניים אינטגרלים כאלה, שמאפשרים לי להציג אינטגרל של F כפול G, בצורות אחרות שאולי הן יותר מועילות.
כן, אז לא לחשב במפורש, אבל להגיד משהו על הערך הזה.
כן, אז אני אזכור אותה בקצרה, אז יש לנו את הלמה של בונה, היה לנו שתי גרסאות אליה, שמציגה לי את האינטגרל של F כפול G בתור, במקרה הזה F הייתה צריכה להיות מונוטונית, ו-G גם איזושהי תכונה, אבל משהו כמו איזשהו ממוצע בין F בקצה אחד ו-F בקצה שני, כשהממוצע זה החלקי אינטגרל ש-G עושה על כל הקטע, זאת אומרת, אינטגרל של G מ-A עד X0 ומ-X0 עד B, משהו כזה. אז יש שני משפטים כאלה של בונה, עם תנאים קצת שונים על F ו-G, זה יהיה לנו שימושי אחר כך, אבל אין לי איזה משהו אינטליגנטי להגיד על זה בשלב הזה. והמשפט השני שהיה לנו זה מין משפט שאומר שכשאני עושה אינטגרל של F כפול G, אני יכולה כאילו להוציא החוצה את F.
אם היא רציפה.
אם היא רציפה, ואם G...
ואם G יש לי.
בעלת סימן קבוע, נגיד, יש לי.
אינטגרבלית, כן.
וכולם אינטגרבליות, כן. אז אני אגיד כאילו מה חשבתי שנדבר על זה, חשבנו ביחד שנדבר על זה פה, אז שאלו אותנו גם בפורום, למה אני קוראת לזה משפטי ערך ביניים? אוקיי, אז מעבר לזה שזה פשוט נשמע שם הגיוני, כי אנחנו מוצאים איזושהי נקודת ביניים X0 כזאת שמוציאים אותה, בעצם יש לזה יותר קשר, קשר יותר עדוק למשפטי ערך ביניים שלמדנו בחדווה אחד, כמו ערך ביניים של פונקציה רציפה, וכמו ערך ביניים של לגרנז, ערך ביניים דיפרנציאלי. אז אולי נעשה את המקרה הפשוט, שאני רוצה להגיד שכשיש לי פונקציה רציפה F, ואני מחשבת לאינטגרל מ-A עד B, ואני מחלקת את זה באורך הקטע, שזה B מינוס A, אז הדבר הזה שווה לערך של F באיזושהי נקודה באמצע. זה נקרא משפט ערך ביניים אינטגרלי, נגיד הכי פשוט, כש-G שווה 1.
כן, בדיוק. נכון.
למקרה הזה. אז האם אתם יכולים איכשהו לתת לי עוד איזשהם נימוקים, ללמה כדאי לקרוא לו משפט ערך ביניים?
אז אני חושב שבמקרה הזה יש שני נימוקים משני כיוונים שונים. אני אדבר רגע רק מהכיוון של הרציפות. אז אם אנחנו מסתכלים על הביטוי שיש לי ככה בראש, לפחות בצד שמאל, שזה האינטגרל של F קטן מ-A עד B, חלקי אורך הקטע B מינוס A, מעבר לזה שככה כשנגדל וקצת יותר נבין את המשמעות של אינטגרלים, אז נחשוב על הביטוי הזה כסוג של ממוצע בעצם, של, של, של פונקציה, ככל שאפשר ככה להגדיר את זה. אבל מעבר לזה, זה איזשהו מספר, שאם ניקח את F למשל ונחסום אותה מלמעלה על ידי המקסימום שלה שקיים, כי היא פונקציה רציפה על קטע סגור, ומלמטה על ידי המינימום שלה, ונכפול באורך הקטע B מינוס A, כי זה אינטגרל, אז נקבל בעצם שהמספר הזה, האינטגרל חלקי B מינוס A, הוא איזשהו מספר שהוא בין המקסימום למינימום של F. בגלל שהוא בין המקסימום למינימום של F, אני יכול לקחת ולהיזכר במשפט ערך, אחד ממשפטי ערך הביניים לפונקציות רציפות, או כן, משפט ערך הביניים קוראים לזה, נכון?
כן.
פונקציות רציפות. וזה אומר שבגלל שהמספר הזה הוא איזשהו מספר בין המינימום למקסימום, אז הוא מתקבל איפשהו בקטע. כלומר, הסטייטמנט ככה המלא זה שהאינטגרל מ-A עד B של F קטן חלקי B מינוס A שווה ממש לערך של F קטן באיזושהי נקודה C שנמצאת בתוך הקטע. מה שאני אמרתי זה שזה פשוט מהטעם, זה נובע מהטעם הפשוט שהמספר הזה, הממוצע הזה, הוא בעצם איזשהו מספר בין המקסימום למינימום של F, שזה גם הגיוני שממוצע יהיה כזה מספר. אז זה פרשנות אחת להוכחה או למשפט, או ללמה המשפט הזה נכון.
זה גם למעשה ההוכחה, נכון?
זה אחת מההוכחות.
זה אחת מההוכחות.
ש-F קטנה היא רציפה, זאת אומרת, זה חשוב פה ש-F קטנה תהיה רציפה.
נכון.
אם לא, זה פשוט לא נכון.
אם לא, אין לי את משפט ערך הביניים ל-F קטנה. אני לא יודע שהיא מקבלת כל ערך בין המקסימום למינימום שלה.
כן, וקל מאוד לפנות דוגמה, שנגיד האינטגרל שלה הוא 0, והפונקציה על חצי מהקטע היא מינוס 1, ועל חצי מהקטע 1.
נכון.
והמשפט ערך הביניים האינטגרלי פשוט לא מתקיים.
פשוט לא היה נכון.
אוקיי.
זה פרשנות אחת, ויש פרשנות אולי יותר מעניינת.
כן, שזה נחמד, שבעקבות שאלה של סטודנט, ניסיתי לחשוב על זה, כאילו לא חשבתי על זה בחיים, אחרי 5 שנים שתרגלתי את הקורס, אבל בסדר, שכאילו כן יש קשר למשפט לגרנז', כאילו כמו שקראנו לו בחדווה אחד.
קוראים לו ערך הביניים של לגרנז'.
אני לא הייתי משתמשת.
אני גם לא זכרתי.
כן, אבל אולי
קוראת
את זה ברשימות ערך הביניים של לגרנז', טוב, כי גם שם יש איזושהי נקודת ביניים.
כן, כן.
אז מה אפשר להגיד? אפשר להגיד את הדבר הבא. הרי אמרנו בנתונים, כביכול, אני מניחה שהפונקציה שאני עובדת איתה היא רציפה. נכון? ואז המשפט היסודי בא ואומר לי שיש לה קדומה, נכון? אז אם יש לה קדומה ב-AB, בקטע הסגור AB, אז מה אני יכולה להגיד? אז זה אינטגרל, נכון? מ-A עד B של F של X dx, זה הקדומה ב-B פחות הקדומה ב-A, זה גם ניוטון לייבניץ, נכון? אוקיי, אז עכשיו יש לי בעצם F גדול ב-B פחות F גדול ב-A, חלקי B מינוס A, שאני יודעת ש-F גדול היא גזירה בקטע AB. אני יכולה להפעיל משפט לגרנג' ולקבל שזה F גדול טאג, נכון? נגזרת של F גדול בנקודת ביניים. מה הנגזרת של F גדול? זה פשוט F קטן. זהו.
אז הנה, מצאנו עוד בעצם הוכחה למשפט הזה, אבל דווקא מהזווית שהוא איכשהו נכנס בדיוק לתוך הנתונים של משפט ערך הביניים של הגרנג'. והשתמשנו פה בניוטון לייבניץ בעצם,
כן, פה יש שימוש גם בהוכחה המקורית שגם מציגים בכיתה, אין באמת...
נכון, כי בכיתה אנחנו בעצם מציגים את המשפטים האלה לפני המשפטים היסודיים.
אז הגיוני.
ואז עוד אי אפשר להשתמש במשפט היסודי, אבל עכשיו שיש לנו את הכוח הזה, זה גם מראה לנו כמה הוא חזק המשפט היסודי. זאת אומרת, מפעילים אותו והוא נותן דברים שקודם אולי... לא, במקרה הזה לא היה צריך להתאמץ יותר מדי בשביל להוכיח אותם, אבל...
לא, אבל לשאלת, אם נחזור שנייה להתחלה, אז שהתלמידים שאלו מה הקשר בין זה לבין ערך הביניים, אז הנה, יש גם קשר לערך הביניים של הגרנג' וגם קשר לערך הביניים של פונקציות רציפות, וזה באמת נראה לי, משפט הזה זכה בכינוי בצדק.
זה מצדיק את השם שלו.
כן, הוא לגמרי בצדק. הוא עונה על כל ה... לכל מי שרוצה. איזה ערך ביניים שאתה רוצה, יש לך הצדקה. האמת ששאלו אותי עוד שאלה בתרגול, על הכיוון ההפוך של המשפט היסודי.
כן, נכון, זה גם, אוקיי, זה משהו מעניין. קצת רמזנו על זה קודם, אז...
כן, אז אולי אתה רוצה רגע לנסח את זה שנייה. בכלל, מה זה אומר הכיוון ההפוך של
המשפט? כן, אז אני לא... אולי קודם כל אפשר לדבר על הנושא הזה, שמישהו פה הציע לתלמידים על כל משפט, לשאול האם הכיוון ההפוך גם נכון.
לא, אמרתי להם שזה, אתם יכולים להסכים איתי, נכון, שאם אין לכם מה לשאול, אתם יושבים בכיתה, אין לכם מה לשאול, זה כאילו... ואמרו לכם שמשהו נכון בכיוון אחד. למה לא לשאול אם זה נכון בכיוון אחר? אתם יכולים לשמוע אולי חכמים, למרות שכבר בשלב מאוחר כבר יודעים שזה לא שאלה.
אז כל המרצים שכל הזמן שואלים אותם מה עם הכיוון ההפוך, להפנות אצבע מאשימה לקרן מור.
זהו, אז עשו לי את זה. עשו לי את זה 10 דקות אחרי שאמרתי את זה, עשו לי את זה עם הכיוון ההפוך. לא בדיוק נסגרנו שם מה זה אומר הכיוון ההפוך, אבל עכשיו שאנחנו...
אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אז לאיזה משפט ניוטון לייבניץ או יסודי?
לא, יסודי.
משפט היסודי. אז אוקיי, אני לא יודע בדיוק למה מי ששאל התכוון, אבל אם ננסה בכל זאת בכוח לחלץ כיוון הפוך למשפט היסודי, אז בואו רק נגיד אותו שוב, יש לי פונקציה אינטגרבילית, בכל נקודת רציפות, הפונקציה שהיא האינטגרל שלה מ-A עד X, היא גזירה בנקודה הזאת, והנגזרת שווה לפונקציה F קטנה. אוקיי, רק ככה בזריזות.
זה הנתון, כן.
זה כאילו המשפט היסודי הרגיל. אז אם היינו מנסים בכוח לחלץ איזשהו כיוון הפוך, היינו שואלים משהו כזה, נגיד שיש לי פונקציה F קטנה שהיא אינטגרבילית, אני יכול להגדיר לה את פונקציית האינטגרל מ-A עד X, F גדולה. נניח עכשיו את הכיוון ההפוך, כלומר נניח ש-F גדולה היא גזירה בנקודה X0 ושווה ל-F קטנה של X0, האם זה אומר ש-F קטנה רציפה בנקודה הזאת? אוקיי, בואו נראה אם הצלחתי, אתם איתי, אנחנו...
כן, כן, אני איתך, ואפילו כבר בראש, כאילו אמרתי במקרה הזה של רימן, זה עבד פיקס, זאת אומרת פונקציית רימן, שהזכרתם קודם, שהיא 0 על האי-רציונליים ו-1 חלקי Q, כשלא חשוב מה זה Q על הרציונליים, לכל רציונלי זה Q אחר, היא אינטגרבילית, האינטגרל שלה חישבנו אותו הוא אפס.
אפס, נכון.
האינטגרל שלה הוא גזיר, וכשהנגזרת של האינטגרל שלה יוצאת הפונקציה עצמה, זאת אומרת, בדיוק בנקודות האי-רציונליות, באמת גם F קטנה רציפה.
נכון.
אז כאילו sanity check, הבדיקת שפיות הזאת,
שם זה נראה כאילו אולי זו.
שאולי יש חשד שזה, אולי כן.
אולי הכיוון ההפוך גם נכון, ובעצם הם היו צריכים להגיד במשפט היסודי אם ורק אם. אבל זה היה שאלה אחרת.
לתת דוגמה של פונקציה, שהיא נגזרת של פונקציה אחרת, אבל היא לא רציפה בנקודה, נכון?
וכן אינטגרבילית.
כן, והיא כן אינטגרבילית, לתת דוגמה כזאת. אז כאילו, אז אני יכולה להגיד, אוקיי, נכון, איזה דוגמה אנחנו מכירים שנגזרת לא רציפה.
אז זו אותה דוגמה ממקודם.
כן, ה-X בריבוע, ה-X בריבוע סינוס 1 חלקי X ש-X שונה מ-0, וכש-X שווה ל-0, זה יהיה פשוט 0, נכון?
כן.
אז היא גזירה, בוא ניקח את הנגזרת שלה.
אז הנגזרת שלה היא פונקציה לא רציפה, אבל יש לה אי רציפות רק בנקודה אחת, זאת אומרת, אינטגרבילית היא כן.
היא כן.
אין לה בעיית אינטגרבילית, יש לה רק בעיית רציפות.
נכון.
אוקיי.
ועכשיו את יודעת שיש לה קדומה, כי היא נגזרת שלה, נכון? אז את יכולה לחשב את הפונקציה האינטגרלית הזאת מהמשפט היסודי, נכון?
אוקיי.
את יכולה להגיד שזה פשוט הקדומה ב-X פחות הקדומה ב-0, נכון?
אוקיי, אז אנחנו מסתכלים עליה בקטע 0-1, סתם שנהיה כאילו באותו זה, מסתכלים עליה בקטע 0-1, האי רציפות שלה זה בנקודה 0.
נכון.
אוקיי? וכשאני מחשבת לה את הפונקציה האינטגרלית הזאת, כמו שאתם קוראים לה, אני מחשבת לה את האינטגרל מ-0 ועד x, אני מקבלת פונקציה שהיא קדומה?
כן, שהיא הקדומה ב-x פחות הקדומה ב-0.
כן, מקבלים פונקציה שהיא קדומה,
פשוט. זה לפי ניוטון לייבניץ.
כן,
אני יודעת שהיא קדומה לפי ניוטון לייבניץ.
נכון, נכון.
וכאילו לא לפי המשפט היסודי, כי יש את הנקודת הרציפות הזאת, אפילו שכנראה אפשר להתעלם מאחת.
לגמרי, רק לפי ניוטון לייבניץ.
אוקיי.
ואז כשאת מציבה את הערך אפס, נכון? אז הוא שווה ל-f קטן ב-0. טוב, עכשיו כבר יש לנו בלבולים של הסימונים, כן? אבל לפונקציה הנגזרת כאילו ב-0, אבל הפונקציה לא רציפה ב-0. כאילו הנגזרת לא הייתה רציפה ב-0, ולכן
אוקיי, חסר לי עוד שנייה, איך את מחשבת הנגזרת של ה-F גדולה הזאת ב-0?
מה זאת אומרת?
כי ה-F גדולה היא נתונה על ידי ה-X בריבוע, סינוס 1 חלקי X ש-X שונה מלכת.
היא פשוט ישנה.
ישנה.
היא פשוט נתונה כאילו
בעצמה. כן, את יודעת מי לגמרי. אוקיי. כי את יודעת שהיא, נכון, היא נבדלת בקבוע מה...
כן, אז זה הגדולה של ניוטון ליימד. כשאומר, יש לך קדומה, אז זאת היא. את לא עכשיו צריכה לחשב אותה באיזושהי דרך אחרת.
וזה אמרתי שהכי קל להתחיל עם משהו שאת יודעת שזה נגזרת של פונקציה אחרת, כי אז את יודעת שיש לה קדומה. אבל שהיא לא רציפה בנקודה, כאילו.
אוקיי.
זהו.
אוקיי, אז את נתת לנו דוגמה לפונקציה שהנגזרת באמת שווה לפונקציה עצמה, אבל זאת לא נקודת רציפות.
וזו לא נקודת רציפות, בדיוק. ושוב, המקום הוא פשוט שנגזרת יכולה שיהיה לה רציפות, היא רציפות עיקרית כזאת, ולכן בעצם הכיוון השני הזה לא עובד. אנחנו לא אומרים שאם יש לי קדומה וזה נגזרת שווה לפונקציה, אז חייבת להיות נקודת רציפות, כי דוגמה שקרן הביאה, אומרת, הנה, יש לי כאן פונקציה, יכולה לגזור אותה, לקבל משהו לא רציף.
נכון.
זה יכול לקרות.
אוקיי, אז באמת יש פה פתולוגיות, ותמיד גם אותן פתולוגיות אנחנו משחקים איתן שיקבל את הדוגמאות הנגדיות, אז זה גם טוב וגם רע, נכון? כי תמידים יודעים איפה לחפש.
זה אומר שצריך לזכור מעט דברים, כן.
כן, כשעושים דבר כזה, אבל כן, צריך תמיד לשים לב שבאמת הדבר שהוא נגזרת הוא אינטגרבילי, אחרת גם אמרנו, יש פתולוגיה שאין דבר הוא נגזרת והוא לא אינטגרבילי, זה מאוד מפתיע. ובסדר, אז יש המון פתולוגיות, אבל הרוב שאנחנו משתמשים בזה, זה בלי זה, כאילו.
כן, בדיוק, צריך לזכור. בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים שנייה לנושא הפרק, משפט היסודי פלוס ניוטון לייבניץ ביחד אומרים לנו שלמלא פונקציות יש קדומה, ולפונקציות שיש קדומה אפשר לחשב להם את האינטגרל על ידי זה שנמצא את הקדומה, וזה נותן לנו כלי חישובי סופר חזק, שנשאל כל מדען או מהנדס כאילו בעולם, וידעו שזה משהו שעושים.
כן, ולהתעסק בפתולוגיות זה באמת שריטה של מתמטיקאים.
זה מה שאנחנו אוהבים,
כן. אבל לא תמיד אנחנו גם מוצאים קדומה, כן, כאילו, זה עוד סיבה ללמה כל ההגדרות וזה, זה חשוב, כי לא תמיד אנחנו יכולים למצוא קדומה שאנחנו יכולים לעבוד איתה, ואז...
כן, לפעמים אפשר להגיד, יש קדומה, ובואו נקרא לה פסי, ונעבוד איתה.
אפילו גם אם אין קדומה, אז עדיין אני רוצה להיות מסוגלת לחשב אינטגרל של פונקציה אינטגרבילית, ו... לא תמיד זה יהיה, נכון, שתמיד בדרך כלל זה מה שיש.
לא, יש לנו, נותן לנו משהו שאנחנו כן יכולים לכתוב כדי לעבוד איתו.
יש קלאס מאוד רחב של פונקציות שאנחנו יודעים את הקדומה שלהם, ולכן אנחנו יכולים לחשב המון אינטגרלים.
אוקיי, אבל תמידים, קודם כל צריכים את המקרה של פונקציה רציפה לדעת מעולה, ואז רק להתעסק בכל הפתולוגיות הקטנות האלה, שגם שווה לדעת אותם, אבל זה לא סופר קריטי.
כן.
טוב, כן, ואופיר, היה כיף, היה קצת קשה.
כן, אבל גם לא הבאנו שאלה למבחן.
אוי,
נכון.
טוב, אז תחילת הפודקאסט הבא, נביא שתי שאלות.
או שהיא כבר ניתה, ואתם לא יודעים, ולא משנה.
לא, זה הכיוון ההפוך של כל אחד המשפטים ש... יאללה, חברים, תודה רבה, נתראה בפעם הבאה.